שלום וברכה לכל הקהל הקדוש, אנחנו בערב, ממש ערב היום הקדוש, ערב יום כיפור, ואנחנו בדרך כלל, זה מה שאני עושה בשיעור שלפני יום כיפור, לא יודע אם לקרוא לזה שיעור, מתבוננים ביחד בתומר דבורה, ספר שכתב רבי משה קורדוברו, שחי בזמן הארי הקדוש בצפת, ביחד עם הבית יוסף, אחד מגדולי ענקי ישראל, ספרון קטן, מוסר על דרך הקבלה, שבכל אופן נהגו ללמוד אותו בעשרת ימי תשובה, בכל חודש של עשרת ימי תשובה, ואנחנו מתבוננים קצת בפרק הראשון, מכינים את עצמנו, זה נראה לי המקווה הכי טוב שכדאי לטבול בו, חוץ מהמקווה הרגיל, הכי טוב שכדאי לטבול בו זה המקווה הזה. אז מה מסביר רבי משה קורדוברו בספר המוסר הזה, תודה? שאנחנו קיבלנו במתנה, משה רבנו קיבל במתנה, הקדוש ברוך הוא, אחרי חטא העגל, י"ג מידות של רחמים, שבתורה מופיעים כמו הנוסח שאנחנו רואים אותו בסליחות ובתפילה, וזה מופיע גם בנוסחים אחרים. רבי משה קורדוברו אומר שלהגיד את י"ג מידות, מצוות עובדות, הן עובדות, מצוות פועלות באיזו טכניקה אלוקית, גם מי שאנחנו מבינים. אבל עיקר הרעיון לומר את י"ג מידות זה אומר חיים. לומר את י"ג מידות זה לחיות את י"ג מידות. הציפייה שאלוקים יפנה אלינו במידות של רחמים היא ציפייה שיש לה זכות. יש על מה לעמוד, יש עמדה כזאת מתוך שאני בעצמי מנסה להיות כזה, משתדל לחיות באופן הקטן שלי את י"ג מידות של רחמים, ללכת בדרכיו, ללכת בדרכיו. אז אני ביקשתי לבחור את המידה הרביעית, המידה ה-11, ולבונן דרכם דברים פשוטים, אבל מבחינתי זו הכניסה הכי הכי טובה שיש ליום הכיפורים. כי יום הכיפורים זה מפגש עם משהו גדול מאיתנו, זה מפגש עם, 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 עם אלוקים. משתדלים, זה מפגש שאנחנו משתדלים מאוד מאוד להיות ראויים ליום הזה, מתכוילים ביום הזה, מתאמצים ביום הזה, משקיעים ביום הזה. אבל כל ההשקעה שלנו באה, איך אומר המחל למידת הקדושה, שקדושה תחילתה עבודה וסופה מתנה. אנחנו מאמינים שיש ביום הזה משהו שהוא יותר גדול מכל ההתכוננות שלנו. ואנחנו רוצים לפתוח שער לעצמנו, דווקא בתשובה. אז אנחנו, הפרק הוא לפי י"ג מידות של מי אל כמוך. כמו שאנחנו רואים גם בתשליך. אני לא יודע מה ההחלטה לפי איזה פסוק, מתי בוחרים איזה פסוק, אבל גם במי אל כמוך, הפסוקים שבספר מיכה, גם שם יש הגדרה של י"ג מידות הרחמים, והרמה מחבר את זה לכאן, מי אל כמוך נשא עבורנו ועביר הפשע ישיר את נחלתו, להחזיק ליד הפה כי חפץ חסד הוא, ישוב רחמים לחשבו שבונותינו, ותשליך במצולות ים כל חטאתם, תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם, שנשבעת על אבותינו מי קדם, כולכם מכירים את הפסוקים, והרמח"ל, הרמ"ק מקשיב לנו את הדברים, אז המידה הרביעית זה שארית נחלתו, זה מקביל קצת ל... מין כמוך, נושא אבון, עובר הפשע, עמידה ערבית, שארית נחלתו. אז מה זה שארית נחלתו? הנה הקדוש ברוך הוא, יש לכם דברים, כן, הנה הקדוש ברוך הוא מתנהג עם בישראל בדרך זו, איזה דרך של שארית נחלתו. אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, מה אעשה לישראל והם קרוביי, שאר בשר יש לי מהם, שהרי הם בת זוג לקדוש ברוך הוא, וקורא לה ביתי, אחותי, מי, כדי פרשו רזל. יש מדרש, בשיר השירים כתוב, פתחי לאחותי, חדר אמי ובית תורתי, אז המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא לא זז מחבב בני ישראל עד שקראה אחותי, לא זז מחבבה עד שקראה ביתי, לא זז מחבבה, זה קשה מאוד להגיד את המדרש הזה, עד שקראה אמי, מה אנחנו אמא של הקדוש ברוך הוא, יש איזה גוון כזה, יש איזה תחום כזה, אז ובאה בתה אומרת, אל כל שאר בשרו, שאר בשרו זה בדיני נחלות, זה בדיני טומאה למתים, שאר בשרו זה אשתו, שארו זו אשתו, שערים, שערי משפחה. אז איך הקדוש ברוך הוא מתנהג עם ישראל? כמו שמתנהגים עם קרובי משפחה. מה אעשה לישראל? גם כשצריך לעשות משהו לישראל, גם כשלא היינו בדיוק מאה, מה אעשה לישראל והם קרובה? שאר בשר, כביכול, הקדוש ברוך הוא אין בשר. אבל איזה סוג של מערכת יחסים יש לי? שאר בשר יש לי עמם. שערי הם, זה אנחנו, בת זוג לקדוש ברוך הוא, כל הביטוי אחותי מימי. וכתיב ישראל, עם קרובו. הללויה. ממש קרובה יש לו עמהם ובניו הם. והיינו לשארית נחלתו, לשון שאר בשר, וסוף סוף הם נחלתו. ומה אומר? ככה, זה כאילו ציטוט של הקדוש ברוך הוא. מה אני אגיד? אם אני שם, הרי הכאב עליי, כי דכתיבי כל צרתם לא צר. הקדוש ברוך הוא אומר, בכל צרתם לא צר. זה הרבה פסוקים כאלה שאנחנו אומרים. הקדוש ברוך הוא מתגלה למשה בסנה. למה? כי שם ישראל סובל. סנה זה אילן כזה, מלא קוצים. הקדוש ברוך הוא, יש עצים יותר שמהווים משל, נכון? זית, גפן, תמר, צדיק, התמר יפרח. אבל כשאנחנו נראים כמו סנה קוצני, אז גם הוא כביכול. כביכול, הקדוש ברוך הוא יש לו, זה משל, כמובן זה הכל משלים. הקדוש ברוך הוא יש עם ישראל מערכת יחסים אינטימית, משפחתית, שהיא משנה את כל התמונה, את כל התמונה עם שלה. לא צריך הרבה, לא צריך עבודת מידות. כשזה שארית, כשזה קרובי משפחה, אז כל החשבון יהיה אחר, כל החשבון יהיה אחר. יכול להיות שהחטא הוא חטא, ויכול להיות שהפשע הוא פשע, והעלבון הוא עלבון, לפעמים הוא עלבון כבד. אבל זה משפוחה, כמו שאומרים, זה במשפחה, המשפחה זה... יש פה איזה דבק, יש פה איזה שייכות פנימית, נשמתית כזאת, שמשנה את כל התמונה, אתה לא מוותר, אתה פשוט לא יכול. אם מישהו מתנהג כלפי בני משפחתו בזרות, בניקור, אז יש פה איזו בעיה עמוקה מאוד, נפשית או רוחנית, צריך לברר. ובאופן טבעי ונורמלי, משפחה זה... ברוך השם, משפחה זה, זה כנראה אתה ש... ש... כנראה שאח שלך זה מי שהכי הרבה פעמים רבת איתו וכעסת עליו ונפגעת ממנו, כי אתה כמובן צמוד אליו, ונכון, ולמרות הכל ואף על פי כן יש בפנים, בנשמה, איזה משהו שלא נותן מנוח. ילד קטן נולד, ומה הוא עושה? הוא צורח, מה הוא עושה? צורח ועושה בטיטול ומאיר בלילה, וההורים שלו משוכנעים, והם גם צודקים, שיש לו את הדבר הכי מדהים בעולם, הם לא ישנים ולא אוכלים ולא מתרוצצים, כי זה הילד שלי, כשהוא רואה משהו טוב לבן שלך, אתה מאושר, כשהבן שלך כואב, אז כואב לך לאין ארוך יותר ממנו, אנחנו יודעים שעקידת יצחק זה ניסיון שהוא הרבה יותר קשה ונורא עוד מאשר בכל יבך ובכל נפשך ובכל מועדיך. אז איך הקדוש ברוך הוא מתייחס אלינו? זה לא רמייה, זה לא חוסר צדק, זה מידה של רחמים. רחמים זה לא ותרנות, רחמים זה חשבון הרבה יותר ארוך. כשאתה אומר, הם קרובי משפחה שלי, באיזה מידה אתה אומר, הם אני. אז מה הרמ"ק עושה? הרמ"ק אומר, קודם כל, איך הקדוש ברוך הוא מתנהג. ואחרי זה הוא מגיע אלינו. בואו נלך לחלק האחרון של מי אל כמוך. אולי לא, אולי נשאר בסוף הפסקה הקודמת. לפיכך אינו סובל צערם ולא כלונה, מפני שהם שארית נחלתו, לא סובל, כאילו הקדוש ברוך הוא לא סובל, כאילו זה קשה לו מדי. הוא מביא את הפסוק קודם, ותקצר שומר על ישראל, זה פסוק שמתאר את עם ישראל שעובד עבודה זרה לפני יפתח, וסובל סבל כבד מבני עמון, ולא מגיע לעם ישראל, סליחה, כי עם ישראל לא חוזר בתשובה, אבל תקצר נפשו מעמו ישראל, יש מחלוקת ראשונית לפרש את זה, אבל ככה הרמ"ק מפרש פה, שהקדוש ברוך הוא כביכול לא יכול לסבול את צערם של ישראל, כביכול. כי מישהו קרוב משפרתך, יש מדרגות במעגלים האלה, אז זה חשבון אחר, חשבון אחר אישי. תמיד כשאני קורא את זה, אני זוכר סיפור על משה זיידל, שמעתם עליו, אחד מהתלמידים המיוחדים ביותר של הרב זצ"ל, תמיד חכם גדול מאוד ונסתר מאוד, ענב, צדיק גדול, גם בניסתר וגם בניגלה. באורות התשובה הצהובים, יש בסוף הספר מאמר על התשובה במשנת הרב קוק, זה הוא כתב. מלכה מיוחד, נסתר, גאון גם במידות. ובירושלים היה למדן גדול בזמנו לפני 80 שנה, אני יודע. 90 שנה, היה למדן גדול מאוד, והיה אצלו כינוס שבועי כזה, היו באים תלמידי חכמים, והוא היה מעביר שיעור בעיון, כנראה שיעור רציני מאוד, ובסוף השיעור היה מאוד אנטי-ציוני, איך שהוא קוראים לזה. בסוף השיעור הייתה אווירה ככה יותר נעימה, והוא היה מדבר נגד הציונות הכופרת כמובן, והדברים היו זולגים תמיד לפועל המזרחי, המזרחי ככה קראו לזה פעם. ואותו תמיד חכם גדול היה אומר דברים נוקבים עד התאום בביקורת הקשה שלו על על תלמידי הרחמים, שלצערו הרב הצטערו למזרחי. איך זה יכול להיות תלמידי הרחמים הצטערים למזרחי? מה זה יכול להיות? ומשה זלדל יושב שם. פעם אחת, באחד השיעורים, הוא ישב שם כי הוא רצה לשמוע את השיעור בגמרא, לא עוד מה שיש אחר כך. נראה התחמק. פעם אחת באחד השיעורים, מישהו ניסה לחמם את הרב הזה, לא יפה להשתמש בביטוי הזה, אז אני לא אשתמש. הציף דמות של תלמיד חכם שהיה קשור למזרחי, וציפה שעכשיו הרב הזה, תמיד חכם הזה, יעביר עליו ביקורת מאוד מאוד קשה. ואז הרב הזה אמר, הוא משפוחה, משפוחה. הוא אומר, אצלנו לא מדברים על משפוחה. ומשה זלדל לא יכל לסבול את זה, הוא קפץ, הוא אמר, זה אצל הרב קוק, כולה משפוחה. כולה משפוחה. משפוחה זה לא להגיד שאח שלך צודק, זה שהוא אח, זה לא משהו צודק. אם אמא שלך מתווכחת עם מישהי, אז זה לא אומר שאמא שלך צודקת, אבל היא אמא שלך, זה בטוח, זה בטוח. והמחויבות, זה לא מחויבות מוסרית רוחנית, זה עצם החיים שלך. עצם החיים שלך. אשר עוזו אשתו, לשארית נחלתו. לשארית נחלתו עובר על פשע, עובר על פשע שארית נחלתו. זה לא... טוב, ויתרתי לך, זה בלתי אפשרי, איך הוא אומר פה ככה? זה הרבה יותר כואב לי. זה הרבה יותר, ותראו בכל צעת המצב. מה, אני אעניש? אני מעניש את היד שלי, אבל... אבל זה קורע אותי, בוודאי. קורע אותי. אם חס וחלילה, אני מעניש. אז אני עובר לסוף של מה שכתוב פה. לכך ראוי לאדם להיותו חפץ בטובתו של חברו, ואינו טובה על טובת חברו, וכבודו יהיה חביב עליו כשלו. שהרי הוא ממש. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא, אם אנחנו משפוחה, זה מפחיד, זה ממש מפחיד להגיד, בני בכורי ישראל, בני חבר, נקראו בנים למקום. מה כמה נקראו בן מקום זה? זה... הקדוש ברוך הוא לילה לילה. אבל זה הפסוקים וזה הדוגמאות, זה ודאי משל. המשמעות של המשל היא שכמו שאנחנו גרים פה בעיר האבות, עיר האבות והאימהות. אנחנו כל הזמן קוראים לחברון, האבות, עיר האבות והאימהות. מה המשמעות של המילה הזאת? מה הסאבטקסט? מה חודר אליך לתת מודע כשאתה אומר, אני קורא לחברון עיר האבות והאימהות? אני חושב שתי שכבות. שכבה אחת, שאנחנו משפחה. אם אתה בחברון, אז אתה יודע שאתה משפחה. ובתוך המשפחה יש אנשים שלא חושבים כמוך, למרבה התדהמה. אבל אנחנו משפחה. הם מתנהגים לא כמוך, הם חושבים שאתה מתנהג קטסטרופה. אבל אנחנו משפחה. יש במשפחה משהו שהוא באמת אלוקי, יש משהו גנוז. אפילו חתולה מוסרת את נפשה על הגורים שלה. כל בעל חיים, זוחלים, אני יודע, חרקים לא מכירים את הצאצאים שלהם, בסדר? זבובה משריצה ולא מעניקה חום לצאצאים שלהם, אבל כשזה מתפתח יותר, ציפורים כבר, אתם יודעים כמה מתמסרות ציפורים לגוזלים שלהם, בונים להם כן והם מחלקלים אותם, ומחלקת היונקים שהיא מחלקה עוד יותר מפותחת, אז בטח ש... זה ההגדרה, בעלי החיים יותר משוחררים, בעלי החיים שמישהו השקיע בהם את הנשמה. אז אפילו בבעלי חיים שהאלוקות מאוד 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 נסתרת בהם, שהם נראים לנו חתיכות חומר, הם נראים לנו חיים רק על פי חוקי הגשם, אז גם בהם לא כדאי, לא כדאי לפגוש דוב שקול, לא כדאי. דוב זו חיה חביבה, לפעמים, אבל דוב שקול זה... דוב שפגעו לו בגורים שלו, אז אפילו בעלי חיים הכי... ראשוניים בעוצמה הרוחנית שלהם, כשזה מגיע למשפחה שהם טוב, אז המשפחה שלהם אחר כך הגור גודל והוא נגמל והוא כבר לא יודע מהגור שלו יכול להיות, אין לו מושג. אבל בשלב שהם מחזיקים משפחה כביכול, אז יש פה איזה משהו שאלה או אליה, כשאנחנו מתקרבים לצלם אלוקים, כשאנחנו מתקרבים לעם ישראל, אז משפחה זה מישהו שמי שלא מחובר למשפחה, שהוא סובל מבעיה הרבה יותר עמוקה מהבעיה הטכנית שהוא לא. שוב, גם כשכועסים וגם כשסיבות, אז מדבר מיוזגים את מידות של רחמים, אתה זכר חטא העגל. זכר חטא העגל, אף אחד לא מלמד זכות ואומר שעם ישראל לא חטא בחטא העגל. יש בו חשבון הרבה יותר עמוק. איך אנחנו ניגשים ליום כיפורים? אנחנו ניגשים ליום כיפורים בשאיפה לכפר עלינו, והלוואי שנזכה גם לעזור קצת לכפר על כל ישראל. אנחנו לא מתווכחים על העובדות. בכלל לא מתווכחים על העובדות. אנחנו זוקפים לזכות עם ישראל, שאנחנו בני השם. אז מה אם אנחנו בני השם? למה אמא מתמסרת לגורים שלה? למה אמא מתמסרת לגורים שלה? למה המשפחה היא נוגע בעדות, זה הרבה יותר מנוגע, קרוב זה הרבה יותר מנוגע, נכון? יש חקירה כזאת של של הקצות בלמדלת, אם נוגע זה מדין קרוב. הוא קרוב, זהו, אין מה לעשות, אתה לא יכול להיות בקנים כלפיו, אתה לא יכול, אין לך בכלל חופשית לבך. נשמתך תבולה בנשמתו, מעורה בנשמתו, ארוגה בנשמתו, באלף. יש פה איזה זרם חיים שהוא באיזשהו מידה, הוא זה אתה. כשאנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא שאנחנו בנים, אמרתי על עיר חברון שעיר האבות, אז במובן הראשון שעם ישראל זה משפחה. יש הרבה מיליונים ברוך השם ולא מכירים את כולם, יש איזה רמת מחויבות כזאת. שמכיר, לא מכיר, ברגעי קצה, יש מעגלים משפחתיים יותר קרובים ויותר רחוקים. יש רגעי קצה כאלה שזה נחשף, ויום כיפור זה יום כזה שזה נחשף. זה נחשף גם בלי קשר אלינו, אבל זה התפקיד שלנו. לטבול במקרה, בתוך חשבון הנפש הפרטי שאתה עושה כדי להיות ראוי ליום הזה, אז כדי שנהיה שליחי ציבור. מי יהיה החזן? בסדר. זו שאלה אחת, אבל כל אחד מחליט לבד, איך התפילה שלו תראה, איך המחשבות שלו לבד. כל אחד מוכן להיות שליח ציבור. כל אחד, כמו שאמרנו, בוחר להיות איזה סוג של כהן גדול, סוג של ניסה את מהם לפני. בהכרה הזאת, שאתה לשארית נחלתו. אתה הרחום, אתה החנון, אתה ערך הפיים ורב חזבנת. אז אתה, זה מה שהרמה קורה. זה מה שקורא דובר. אתה, אז הקדוש ברוך הוא מתייחס אלינו כמו אל בנים שלו, אז גם אנחנו מתייחסים, מה פירוש? סליחה, שיהודי מידות ינחכו בנו, שהאור הזה יאיר עלינו, שזה יהיה החשבון, זה בגלל שאנחנו לא רק אומרים את זה בפה. אנחנו רוצים להיות כאלה, מבקשים להיות כאלה. אז אמרתי שעיר האבות, הממד הראשון של עיר האבות, שממילא יוצא לך אוטומטי, זה שאנחנו משפחה. והמשמעות השנייה של עיר האבות, אני חושב, שאנחנו דומים להם, שהם נתנו לנו את הגנים. אתה מסתכל בספר בראשית, ספר האבות והאימהות, ואתה אומר, זה אני האמיתי. מי אני? זאת השאלה מיום כיפור. יום כיפור זה יום כביסה. מה זה יום כביסה? כביסה זה דבר שאפשר להוריד. כביסה. כיפור בארמית, ארחצי, זה לכבס. יום כיפור זה האמונה, הוודאות, שכל השטויות שלנו, כל הבעיות שלנו, כל ההתמכרויות שלנו, כל הסטיות שלנו, זה לכלוך. זה לא אני. זה לא אני. מי אני באמת? שאלה של זהות. ביום כיפור אנחנו מבקשים שאלה של זהות. יום כיפור זה אנחנו. אנחנו על אמת. אחרי זה אנחנו חוזרים, מתעסק בבוץ, אבל אנחנו נקיים. זה רק לכלוך. טוב, אנחנו לא רוצים לכלוך. אז מאיפה זה מתברר ביום כיפור? זה מתברר דרך ההחלטות שלנו, דרך הרצינות שלנו, אבל גם דרך ההבנה, האמונה, שבאמת אנחנו בנים של השם. בנים של השם כביכול. כביכול, נכון, הגור של ה... חתול נראה כמו חתול, אז אנחנו בנים של השם. הגודל האלוקי חי בנו, זורם בנו, מדבר דרכנו. זה האמונה בעצמנו, זה יום כיפור. אנחנו באים לטבול ולהגיד כל השאר זה חיצוני לנו. והזכות שלנו, היכולת שלנו לעמוד ככה מפני אלוקים, זה יכולת, כך מסביר הרמק פה בסוף הפסקה, שהיא מבטאת את, אני אקרא עוד פעם, ראוי לאדם להיות חפץ, איזה יחס, איזה מערכת יחסים אנחנו מפתחים אל מי שמסביבנו. האם אנחנו מסוגלים לקראת יום הכיפורים, ביום הכיפורים, באיזה מידה, יש בזה אין סוף מדרגות, לגלות, להדגיש, לתת מבט כזה שלנו על מי שמסביבנו, איך אנחנו סולחים, איך אנחנו שופטים, איך אנחנו נעלבים, איך אנחנו, וכך ראוי לאדם להיות חפץ בטובתו של חברו ואינו טובה על טובת חברו וכבודו יהיה חביב אליו כשלו, שהרי הוא ממש. אז הציווי הזה שבאהבת לך כמוך, זה ציווי שהוא מאוד מאוד קשה לממש אותו. להגיד שאחרים אני אוהב כמוני, יותר קל, גם זה קשה, לממש את איך שהגמרא מתרגם את זה, מה ידע לך סעני לחברך לך תעלה תעמיד, מה שסנו עליך אל תעשה לחבריך. זה על דרך השלילה, זה עוד לא לאהוב. אבל היום הזה פותח לנו שערים בלב, היום הזה הוא אמיתי. ביום הזה יש יותר יכולת להרגיש דברים ש... שהם אמיתיים, אבל בכל השנה, לפעמים אנחנו עושים בבוץ. ביום כזה יש לנו סיכוי להסתכל בעין אחרת, להיות בעצמנו, שארית נחלתו. זה יום של להשתדל שלא שנאה ולא תחרות, להשתדל. שנה שעברה עם ישראל התכנס לבתי כנסיות והתפעל להשם, הייתה קבוצה מאוד מאוד קטנה, שבחרה להציק ולהפריע. פגשתי יום יומיים אחר כך תלמיד חכם מאוד גדול הוא אמר לי, אני מפחד, אני דואג, איך זה יכול להיות שהדבר כזה? קבוצה קטנה כזאת שנכנכה את כולנו, קבוצה קטנה כזאת שגרמה לרבים בעם ישראל לחשוב, אולי אנחנו לא משפחה. טוב, אז הקדוש ברוך הוא הראה לנו שאנחנו כן משפחה, לצערי הרב בדרך הכואבת, אנחנו רוצים לראות שאנחנו משפחה לא בדרך הכואבת. זה האחריות שלנו, כן, לוותר, שיגידו שאתה פרייר, בסדר, ביום הזה לפחות. אבא הוא לא פרייר, גם כשהוא מוותר הוא לא פרייר. הוא אבא, אמא. משפחה, שוב, זה לא משהו מוסרי כזה, סימנתי, תנסה לעשות את עצמך. זה משהו אפשר לחשוף אותו ביום הזה. יש ימים גדולים שבהם כל השיקולים נזרקים הצידה. פתאום החשבון מואר, מה באמת חשוב לך ומה לא חשוב לך. זה יכול להיות ימי קרב, ימי לחימה, ימי אסון, ויכול להיות יום כיפור, יום כזה בשנה שקורה משהו. יש ברוך הוא מתגלה בדרך שונה ביום כיפור, יש משהו אחר באוויר, וכמובן זה תלוי בכמה נפתח לזה. והדבר הראשון זה הביחד שלנו, זה עבירות שבן אדם חברו, אין יום הכיפור מכפר. המשנה האחרונה במסכת יומא, היא תמיד מזכיר את החידה, שאומר עבירות שבן אדם חברו, אין יום הכיפור מכפר, זה לא שיום הכיפורים לא מכפר על עבירות שבן אדם חברו, זה שהוא לא מכפר בכלל. שאם אדם נמצא במצב נפשי של בן אדם חברו, אז אין יום כיפורים. הוא לא נכנס לשער, יש כרטיס כניסה על ה... להיכל הזה, לקודש הזה, לסייעתא דשמיא הזאת שנקראת יום הכיפורים. מה זה? שאין חברות ואין חברות. לא, לא שאתה זך כשלג. אלא שאין לך מנטליות, אם אני מבין טוב, אין לך מנטליות של אגואיסטיות, של סוציומטיות. אין לך מנטליות של, אתה לא איש כזה שכל הזמן מסביר למה כולם לא בסדר, ואתה לא חורש רעה, ואתה לא אדיש, ואתה לא מתעלם, ואתה לא עם, בעין קצופה כזאת מסביר איך, רק אתה צודק ולא כולם כך. אישיות כזאת, אם יש נפילות, חמור מאוד, נתקן. זה לא יש שתי מחלקות ביום כיפור, מחלקת בן אדם למקום מתכפר, לא, אם אתה, שוב, זה לא על אווירה ספציפית, זה על אישיות כזאת. אישיות שאולי לא עשתה אווירה אחת כזאת בחיים שלה, אבל לא אכפת לה, היא לא סופרת אף אחד, לא יצויה, נדמיין, או לא רוצה לדמיין מישהו כזה. אז יש משהו ביום כיפור שאנחנו משלבים זרועות בלב שלנו, אף אחד לא צריך לדעת את זה, זה לא חשוב, לפעמים צריך לדעת את זה, כן. נוהגים לבקש סליחה, זה אם נראה מגוחך כך קצת, שמישהו אומר לבקש סליחה, אם אתה זוכר משהו, תגיד, אני חושב שיש בזה. יש בזה משהו עדין, יש בזה משהו אמיתי, יש בזה משהו שאני מכיר בזה שכנראה לא הייתי בסדר, ולכן אני יכול לבקש סליחה ציבורית. אני לא מתכוון, אני זורק אחריות, רוצה לשמור את עצמי נקי, אני מתכוון, אני מקבל עליי שאני אהיה יותר נחמד, שאני יותר אשקיע. הפתיחות הזאת שאני אבקש סליחה, אם מישהו זוכר משהו שיגש אליי ואני אנסה. זה לא טקס, זה לא צריך להיות טקס, זה באמת לא טקס. אז כל השנה כולה קשה להגיד לכבוד, יהיה כבוד חברי, כבוד חברך חביב על כשלך, שהוא ממש. ומטעם זה נצטוון ואהב זה אחר כך מוכן, זה ילד. שאדם זוכה להחזיק את הילד שלו בידיים, ילד שהרגע נולד. אז כמה זה? 2.5 קילו? 3.200? לא כדאי לעשות מבחן IQ לתינוק שעכשיו נולד, הוא לא ידע כנראה לענות על אף שאלה. עוד לא רואים את הכישורים שלו, אבל אוטומטית. ההורים שלו, אמא שלו עוד סבלה, השקיעה, אבא שלו... רק אמרת שם, זה קורה, זה לא יכול לא לקרות, אמרת לכם, זה בעלי חיים זה קורה, להבדיל בוודאי שאצלנו, בוודאי שאת כנסת ישראל. אז אתה מרגיש, זה מוחשי, שהילד הזה הוא יותר עני ממני. יותר עני, זה ברור שהוא יותר עני ממני. שאני אגמר עוד מעט, והוא ימשיך את העני שלי אל הנצח, זה שארית לך אותו. אתם ילדים שלי, אז אני לא מוותר לכם. זה שילד שלי לא אומר שהוא תמיד צודק, אבל הוא ילד שלי, והחשבון הוא אחר. הוא ילד שאז אני מאמין בו, אני מבין את זה אחרת, אני יודע לשאוב כוחות, אני מבין שנוכל לתקן את זה, ששנינו נשקיע מאמצים הרבה יותר גדולים כדי להגיע. וראוי שירצה בקשרות חברו ולא ידבר בגנותו כלל ולא ירצה בו בגנות של חברו. כדי איך שאני כתוב הוא רוצה בגנותנו, לא מצארנו, מטעם הקרובה. אף הוא זה אתה, זה אני. אף הוא לא ירצה בגנות חברו ולמצארו ולקלקולו, ויירא לו ממנו כאילו ממש היה שרוי באותו צער, באותו טובה. יראה מלשון צער, או ראות מלשון טובה. אני לא בטוח איך המשפט הזה אומר. כדאי לעבור על כל הספר הזה, אבל נעבור למידה 11. חסד לאברהם. שאלה זה בפסוק, אתם זוכרים? תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם, שנשבעת לאבותינו מי קדם. אז אמת ליעקב זה 10, חסד לאברהם, נשבעת לאבותינו זה 12, מי קדם? הרמק יסביר. אז מה זה עמידה 11, חסד לאברהם? הוא אומר שהעמידה העשירית זה אנשים שחיים לפי מה שחייבים, הם לא עושים יותר מה שחייבים. אבל יש קבוצה אחרת, קבוצה אחרת שנקראת קבוצת האברהמים. מי זה האברהמים? הם המתנהגים בעולם לפני משורת הדין כאברהם אבינו. חסד. גם הקדוש ברוך הוא מתנהג עמהם לפני משורת הדין. אינו מעמיד עמהם הדין על תוקפו, אף לא בדרך היושר. לא חרבה ירושלים, אלא שדנו בה דיני תורה. זה מצוין שדנו בה דיני תורה. מה אתה... שלא הלכו לפני מידת הדין. יש מה אני צודק, מה מגיע לי, מה זכותי, זכותי. מתי יש זכות קדימה? ויש חשבון אחר, חשבון של מי עומד מולך. מי עומד מולך. אז מיותר של הקדוש ברוך הוא שהוא, יש מערכות משפט ככה שמתהדרות בזה שהם ישפטו בכל החומרה בלי בכלל להתעניין באישיות שלך, וגם אם התפקיד שלך הכי רם, וגם ההיסטוריה שלך הייתה מלאה, אז זה נכון שצריך לשפוט כל אחד, המשפט האלוקי אחר. המשפט האלוקי הוא מכלול. הוא מכלול. ויש אנשים כמו אברהם אבינו. ואם מישהו כמו אברהם אבינו פגע בך, למדנו בספר שופטים על גדעון, שהוא מאוד מאוד פגע באנשי עופרה, לא ניכנס עכשיו לפרק, הוא הרס להם את המזבחות, את מה שהם האמינו בו, הם היו עובדי עבודה זרה. הוא שחט את הפרים של העבודה זרה, והרס את המזבחות וגדע את האילן, ואנשי הכפר, אנשי עופרה, רוצים לעשות לינץ' בגדעון. גדעון מסתתר בבית ואומרים לו, יואש, תנא את בנך ונמיתהו. ויואש, אבא של גדעון, עונה להם תשובה שהיא מה זה לא משכנעת. יואש אומר להם, אם הבעל הוא אלוהים, שהבעל יעשה איתו דין. זה לא עובר מסך בדרך כלל. זה לא עובר מסך. כשאנשים קנאים, כשהמון זועם, בא לעשות לינץ' כי פגעת בדברים הכי קדושים שלו, אז אתה לא... אבל אני חושב, מתוך הפסוקים, לא נפתח את זה עכשיו, שעם יואש אף אחד לא יכול להתווכח. אף אחד לא יכול להתווכח. כי כל אדם בעופרה, במשך שנים ארוכות, כל אדם בעופרה שהיה בבעיה, ידע שהכתובת היא יואש. זה הייתה מצוקה כלכלית, זה הייתה מצוקה נפשית, זה הייתה מצוקה רוחנית, זה הייתה בדידות, זה היה משבר בחיים. יואש במשך שנים ארוכות, הוא אבא שלי, הוא אבא. וכשאבא, אתה עומד מול אבא, אתה עומד מול מישהו בעל חסד, זה לא חוב, זה חוב, זה אמיתי, אתה מבין שזה אחרת. זה אחרת. אז יואש מגבה את הבן שלו, כי כל אנשי עופרה הם בנים שלו, אבל גדעון הוא יותר בן שלו מכולם. זה איך גואלים את ישראל. איך קמים לגאול את ישראל, אנשים כאלה שמפתחים מין יחס כזה לעם ישראל. שוב, לא רואים את זה בכל יום, לא תמיד מזהים את זה, זה לא תמיד בא לידי מבחן. הרגעים שבהם זה די מבחן זה היום, בשנה הזאת, במלחמה הזאת. זה בא לאלפי אלפי 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 מבחנים. אבל ביום כיפור זה העמידה, זה החלטה פנימית. אז יש אנשים שהם כמו אברהם אבינו, ולאנשים כמו אברהם אבינו, אתה קודם כל לא מתייחס כמו לכולם, מה פתאום? זה לא דין ללכת לפי מידת הדין. זה לא פייר להיות איתם פיירים. זה לא פייר. כי הם עשו בשבילנו כל כך הרבה. אנחנו חייבים להם כל כך הרבה. שאתה, גם אם הוא פגע לך ברכב, אתה בא, אבל אתה אומר בדיל ויעבור, בדיל ויעבור. נכנסים לפני מיני יושר, כמו שהם מתנהגים. ואיינו חסד לאברהם. יש אברהמים כאלה, כאלה שרוצים לבנים של אברהם. כזה שאנחנו מתנהג מידת החסד עם אותם שהם כמו אברהם בהנהגתם. אז השנה הזאת, אנחנו בשנת תשפ"ה, אנחנו ברוך השם זוכרים למנות לפי התאריך האלוקי, לפי התאריך בריאת העולם, ואנחנו עדיין בתוך, עוד לא הגיע יום השנה, יום השנה הגיע ב... אז אפשר להגיד השנה הזאת. השנה הזאת זה שנה שגילתה שבעם ישראל יש מאות אלפי ומיליוני אברהם. מאות אלפי אנשים שבימים רגילים אתה לא יודע, אתה לא חוקק לעוד בלב. ויש ויכוחים ויש דיונים. בשנה הזאת התברר שהעם הזה מורכב, יש גם היום. אתה שומע, השבוע הייתה הלוויה של... של אטינגר שנהרג בלבנון. אז יש לו בן שלומד בתלם. אז ישיבת תלם נסע הלוויה. אז הוא אמר לי, ראש ישיבה שם, הוא אמר לי, נסענו לוויה ופגשנו את שרה אמנו. אז הרבנית אטינגר היא תמיד שרה ממנו. אבל אתה לא יודע את זה, מה אתה... מה אתה מכיר? אתה מבין. אתה מבין שכנראה אישה רצינית, אבל השנה הזאת הסירה את הלוט ושברה את כל מסכי השקר. מגילתה לנו, ויש הרבה, לצערי הרב. זה מתגלה שוב, בכאב הגדול, זה מתגלה. אני אגיד לכם את רשימת ה... אנחנו יודעים על מי שנהרג ועל מי ש... אבל זה כולם, זה מאות אלפים, מה אתה רושם מאות אלפים? מאות אלפים לוחמים, אבל סביב כל אחד יש הורים ואישה. וילדים שכולם אברהמים, כולם קפצו, קופצים לתוך כבשן האש, כולם... כולם, מה תעשה עם ה... זה אברהמי, בסדר, יש כאלה שלא, אבל כשאתה בא ביום כיפור, אתה מסתכל על העם הזה ואומר, אני לא יכול לדון איתכם לפי מידת... יש ויכוחים, בטח, בטח, אבל אתם אברהמים, זאת אומרת, חי בכם איזה מעיין אדיר אינסופי, זה אנשים רגילים, אם אתה עוקף אותם בתוף, הם עוקפים אותך בתוף, אם תופסים לך תחנה, יש מורכבויות, אני לא מזלזל, יש ויכוחים קשים. אבל יש זיקים כאלה, כך הרב אומר, שבכל מהומה, בכל ברור, בכל ויכוח יש טרמפיסטים כאלה, שהם לא רלוונטיים. הם תופסים טרמפ על המהומה, והם מנסים לשלהב, והם תופסים את הרמקולים, והם מדברים הכי קיצוני, ויש כאלה שיש להם עניין, אבל זה לא הסיפור, זה לא הסיפור. אנשי הקצה האלה, אנשי הקצה האלה, שיש להם בתוכון עם דינים כאלה, ומי שלא כמו הם מסבירים, הם לא הסיפור, הם לא מעניינים. הם גם בני משפחתנו, נכון. ואנחנו, שוב, אז 11, מידה 11 לאברהם, וכל שנה רגילה אתה מחפש את הנדיבים, את הגדולים. אבל בשנה הזאת הוא פתח לנו פתח וגילה לנו שכולנו כאלה. למה כולם לא הסתכלו? כי לא כולם הבינו, מי שהבין. מי שהבין, אני לא מדבר על יום, אני מדבר על יום, על היום עצמו, יום שמחת תורה. על האסון הגדול, לפני 105 שנים הייתה מלחמת העצמאות של אוקראינה, שנלחמה כדי ליצור עצמאות מול הרוסים. היה שם מלחמת אזרחים, והמדינה הליטאית לאט לאט הלכה והפסידה, איבדה את החירות שלה, ואז נפתח גל של פוגרומים. יש 3 חודשים, אני לא אומר בדיוק, כמה נהרגו בפוגרומים האלה? במשך 3 חודשים בשנת תרי"ט למניינם. זה 105 שנים. 105 שנים. כמה נהרגו? יש מחלוקת בין החוקרים. בין 50 אלף ל-250 אלף. מחלוקת בין החוקרים. לא מדבר איתך על כמה רוע אינסופי ואכזריות מטורפת. איך הם עשו את זה? מה שהיה בבארי ומה שהיה בעזה, עוד יום ועוד יום ועוד שבוע, היו 3,000 וכמה פוגרומים במשך כמה חודשים. האסון שלנו בשמחת תורה הוא זוועתי, אבל ההבדל הוא שהיום אנחנו דור של אברהמים, זה ההבדל. ההבדל של דור של אברהמים, לא שאנחנו יותר צדקים היום, אנחנו מאמינים שאנחנו פועלים עם אב, יכולים להושיע. כל אלה שקמו, ברוך השם, עזה היא זאת שמזמן שילמה את המחיר, ולבנון היא זאת שמשלמת את המחיר, מקווה שגם באיראן וכו'. קמנו אנושי, בטח. קמנו להראות נפשם, צריך להגיד מילים גדולות, צריך להגיד, זה על עצמנו. כאילו הוא תמיד גדול, עצמנו. זה דור שזה משמח מאוד, זה מעצים מאוד, וזה מספר לך שאתה הרבה יותר ממה שחשבת. אז זה דור של אברהמים שמנה את ה... זה אסון כבד מאוד, זה זוועתי, לא עושים תחרויות, אבל לעומת מה שקרה בגולה, בגולה היה עוד פוגרום ועוד פוגרום, ואנסו את כולם וחזרו למחרת, אם מישהו חי, אז עשו לו אותו דבר. אותה אכזריות מטורפת, אותה אכזריות זוועתית. אז הקדוש ברוך הוא עם אברהם אבינו לא מתנהג כמו כולם. הקדוש ברוך הוא אין לו את הדין הזה, אתה לא אכפת לי, אתה מסרת את הנפש לעם ישראל, עכשיו אני אתפוס אותך על איזה סעיף, נכון? תפסו לו נשק שעד במחולה, הוא מסר את הנפש, הוא לא יקבל קידום, תופרים לו תיקים, זה לא אצל הקדוש ברוך הוא. זה ברוך הוא כשאתה חייב למישהו משהו, חייב במובן הטוב של המילה, כן? אתה מבין שיש פה קומה אחרת, אתה מבין שהחשבון הוא הרבה הרבה יותר רחב. אנחנו מסתכלים על העם שלנו, אתה יכול לתפוס את הפינות, זה לא מעניין בלי פינות, אתה מבין? מה יגידו? יגידו, מה יגידו? יש גופים, תקשורת, מה הם יגידו? הכל היה שקט הבוקר. אתם ראיתם יום אחד בחיים שלכם שלא הייתה מהדורת חדשות? שאמרו, אין לנו דברים מעניינים היום. ראיתם איזה עיתון בלי כותרת? יש, אני לפעמים מסתכל בחדשות אצל חרדים, יש כותרות כאלה. ילדי כיתה ב' סיימו מסכת יומא. זה כותרת באמת, אני לא יודע כמה מתעניינים בזה, אבל זה... זה אירוע, אבל זה לא סוג התקשורת הזה, אני מדבר עליו. שברכו ברכת האילנות, וזה עיתון שזה באמת אירוע גדול. אבל אז יש בעיות מורכבויות, אנחנו עומדים על זה גם בספר שמואל, עם שמואל ועם דוד ושאול, זה חוזר המהלכים האלה. אבל ביום כיפור, יש לך כוח ביום כיפור, זה לכפר הבנותיהם של ישראל, הלוואי אמן, שנזכה לראות כהן בעבודתו. וגם חיילה לא, אז בית המקדש הוא נוכח באיזה מידה פה, ביום הזה. ביום הזה, כל אחד מאיתנו הוא נציג האומה, הוא במקום אחר, יש לנו כוח במקום אחר. אפשר גם לא ביום כיפור, אפשר לקחת זה גם אחר כך. אבל נכנס עם הם לפני מיני יושע, כמו שהם מתנהגים, והיינו חסד לאברהם, הקדוש ברוך הוא מתנהג במידת החסד עם אותם שהם כמו אברהם בנגדם. זה חסד אחר, זה חסד אחר. גם האדם, ממילא, כשאני אומר דגי מידות, זה אני לא אומר לאלוקים, אני אומר במחשבות שלי. אני אומר עכשיו, אני משתדל גם להיות רחום וחנון, אני משתדל, לא בשביל שהוא יוותר לי, אני משתדל כי יש עתיד, כי יש תקווה. כי רצו עבדיך את הבניה ותפעה יכוננו. וכמו שאנחנו חוזרים לאדמה הזאת, אז אנחנו חוזרים לחלום, כמו שהחלוצים של העלייה הראשונה והשנייה, הם חיו בטירוף, אדמה שוממה ומוקת ביצות, ומה הסיכוי בכלל, והם חלמו. אז בקודש בוודאי, בוודאי, ללמוד תנ"ך בגובה הכי גדול שיש, לרומם, להעיף לשמיים את אנשי התנ"ך, ואחרי שאתה מעיף אותם לשמיים, אתה אומר, ולשם אני חותר. אבל אתה מטורף? כן, אני מטורף. לא להוריד אותם, ואז קל מאוד לחתור אליהם. לעלות, 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 כמה שאתה יכול, זה הרבה מעבר. ואז להגיד, כן, כן. אנחנו חיים בתקופה מטורפת, נכון? ביפרים מתפוצצים, בונקרים עולים. אז אם יש לנו אנשים שמעיזים לחשוב מחשבות מטורפות, נועזות, אז בטח צריך שבקודש אנשים שיאמינו בעם ישראל בצורה כזאת, שנראה מדומיינת, בתנאי שאתה מבין שזה עבודה קשה קשה, בתנאי שאתה לא חושב שאתה כבר שם. אז גם האדם, גם אני, שאני אומר את המידות של הקדוש ברוך הוא, עם היות שאם כל האדם יתנהג צדק ויושר ומשפט, כולם, עם הטובים והחסידים תהיה הנהגתו לפנים משורת הדין. איתם אתה מתנהג אחרת. זה ברור שאיתם מתנהג אחרת. זה, אתה רואה מישהו שאתה כל כך אוהב אותו, שהוא כל כך משפיע על כולם, בסדר, יכול להיות שהוא תפס לך את החנייה, הכל נראה אחרת, מה זה קשור בכלל? א', אתה דן אותו לקו זכות שהוא לא התכוון, ובאמת הוא אומר, זו ההזדמנות הראשונה שלי להחזיר לו איזה משהו קטן, מה זה קשור? אם יש אדם שאתה חייב לו כל כך הרבה, והוא מבקש שלך טובה, ישב מישהו לפני, אני יודע כמה שבועות גם חושבים, והתייעץ איתי, ויש לו ידע מקצועי שאני צריך אותו קצת, כי הוא גם התייעץ איתי, אז אמרתי לו, אני יכול, אתה עובד בתחום הזה והזה, הוא אמר לי, אמרתי, אני יכול לקבל לך ייעוץ? אז הוא אומר, בסדר, אז אמרתי לו, כמה אני משלם לך לשעה? ומה זה כעס עליי פתאום? ובאמת הרגשתי מאוד מאוד קטן, כאילו אני... זה ההזדמנות שלו לתת. בסדר, הוא נותן לי יותר משהו יותר. כשאתה פוגש אברהמים כאלה, זה כמו שעם ישראל מפנק את החיילים, מפנק את ה... שופך עליהם בלי סוף. יש את אלה שקופצים לאש, ויש את כולם שרצים אחריו. המראות הגדולים שהיו בימים של הלחימה העצימה, גם עכשיו של הלחימה העצימה, מה לא שפכו על החיילים? זה לא מוסרי כזה, זה תביעה פנימית, אתה לא יכול לא לעשות את זה. זה העונג שלך, זה העושר שלך. ואם לשאר האדם היה סבלן קצת, לאלו יותר ויותר, וירחם עליהם. יכול להיות שבאמת היו לו בסדר, יכול להיות שבסיטואציה מולך, פגשת אותם בזווית לא נעימה, אבל אתה לא יכול שלא להנחיח את המכלול, אתה לא יכול להנחיח את המכלול. והתפקיד שלנו זה לא, בית מדרש תמיד, בטח ביום שכיפור, זה לא לדון את מה שקורה לפי רגע נקודתי. הוא אמר ככה, הוא עשה ככה, וזה היה פה, וזה היה ככה, לפעמים רגע נקודתי שבעדי, ורגע נקודתי שמחליש אותי. אנחנו מנסים ליצור פה מבט, אתם יושבים פה על השולחנות, יש לכם ספרים ש... שנכתבו לפני 3,000 שנה, 2,500 שנה, 1,500 שנה, 5 שנה, אתם מתרגלים לחיות לא סדר היום של מישהו שיש לכל מיני אינטרסים, צריך לנהל אותך. עכשיו חייבים כולם, אפשר לא לדבר על דברים, אפשר, יכולים לקרוא דברים גדולים ואתה בפרופורציה אחרת. אתה זוכר. אז שוב, השנה, כשאנחנו הפגיש אותנו עם המון המון כאב והמון בעיות והמון קשיים, ומה קורה כשאנחנו לא ביחד? זה שהמתקפות של האויבים שלנו באו בגלל שאנחנו לא ביחד, לא במובן טקטי, אני לא איש טקטי ולא איש אסטרטגי, מבחינה רוחנית. זה הספר לכם על הרב הגדול הזה שככה היה בחרדה עצומה, למרות שזה קצת אנשים, אבל הם הצליחו ליצור. אז להציב עמדה, אם נשאר אדם סבלן קצת, לאלו יותר ויותר, וירחם עליהם להיכנס לפני משהו, לרחם לא מסכנים. לרחם זה, מה זה רחמים? יש אלוקים מרחם, זה לא שאלוקים מוותר. אתה כשאתה מרחם, אז מישהו מפעיל לך מניפולציה אולי, ומשחק לך על הרגש, ומשחק לך מצפון. אצל אלוקים זה לא ככה. כשאלוקים מרחם, אז ההסברים של רבותינו זה שהוא... הוא מביט למעמקים אחרים, הוא רואה מה תמון בך, איזה עתיד יכול לצמוח, ובזכות העתיד הזה הוא מוביל את ההווה, למרות שההווה אולי אין בלן. אז לרחם זה לחיות ממדים הרבה יותר כלליים ועמוקים, זה הרחמים האמיתיים. כשנפגשים אנשים כאלה, אז כל שנה, במיוחד השנה, ביום כיפור, כשאנחנו יודעים מי זה העם הזה, בטח כשיש לוחמים בעזה ולוחמים בלבנון, על אחת כמה וכמה, שיש אנשים שצריכים אותנו, הם כהן גדול, כל אחד שם כהן גדול. כל אחד שנכנס לתוך זה, גם אתם בעזרת השם, כל אחד בזמנו, בתפקידו. אבל בימים כאלה, ראש שנה מיוחד, תפשין פה, ואתה, בתפילה שלך, אתה עוסק בעצמך, בטח, יש וידועים, ולהתכונן לוידועים, להכין, לשים דגשים, מה קורה בוידועים, פגעתי במישהו. זה הזמן, אבל קורה פה משהו הרבה יותר גדול. זה כמו חיין שמתאמן להיות מקצועי, לא כדי שהיא, כדי שהמשימה תבוצע. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה גדולים. שנהיה גדולים, תמיד ביום כיפור זה, שנלך במידותיו. וצריך שיהיו אלו חשובים לפניו מאוד מאוד, וחביבים לו, והם יהיו אנשי חברתו. להיות מאוהב בהם, להיות... לא צריך, זה זורם, מי שבגובה הזה, ביום כיפור. נפתחים שערים, ייבנה מקדש בעזרת השם, אז לאלו אלה, וגם אם חניה לא ייבנה, נפתחים שערים. ונשלם הפרים שפתנו, ונשתדל להשקיע, נשתדל לקחת ברצינות, נשתדל להחזיק עמדה, נשתדל לסלוח אפילו לעצמנו, נשתדל לרחם אפילו על עצמנו, לרחם במובן של לא לשפוט אותנו לפי הרגעים הקטנים שלנו, להאמין שאפשר ביום כזה לגעת, במקומות הרבה יותר עמוקים מאיתנו. אז אני מתכוון באמת, זה לא מהשפה ולחוץ. שאם חלילה התנהגתי לא יפה פה למישהו, יכול להיות חס וחלילה, אז אני מצטער על זה מאוד. אם מישהו מרגיש משהו, אז שיגש אליי, ישלח לי, ואני אעשה את ההתנתות הזאת יותר אמיתית. בעזרת השם. גמר חתימה טובה, כל טוב.